אנחנו רוצים להשלים עוד נקודה בנוגע לעניין ארץ ישראל, ומכאן אנחנו נעבור לעוד נושא. כן, הנקודה האחרונה שהתחלנו להזכיר זה דיברנו על העניין הזה של חטא המרגלים, כן, ועוד אנחנו רוצים להסביר את הנושא הזה של המרכזיות של ארץ ישראל מהבחינה הזאת שלא מדובר רק על השאלה הגדולה, האם אתה הולך עם התוכנית של הקדוש ברוך הוא או שאתה מורד בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, האם אתה בוטח בזה שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שצריך לעשות, או שאתה תופס את התורה ואת המשימות של התורה ואת היהודים של התורה כפי איך שאתה רוצה, ואתה לא קשוב למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא גם ברמה האישית או ברמה גם הציבורית וגם האישית. אז התחלנו לדבר בסוף שיעור שעבר על שני החלקים של מצוות יישוב ארץ ישראל, גם מופיעים, מצוות יישוב ארץ ישראל מופיעה גם בפרשה שלנו, בואו רשו את הארץ. הזכרנו את העניין הזה שמצוות יישוב ארץ ישראל יש בה את ההוראה הכללית, ויש בה את המצווה שכל אחד ואחד יושב בארץ. שני החלקים האלה, אנחנו אמרנו, הם שני חלקים של מצווה שהם משפיעים אחד על השני. אמרנו כשם בשביל לחדד את הדבר, שעלתה בפני שולחנם של גדולים שאלה מאוד קשה, מה קורה כשאדם יש לו שאלה אם לבוא לארץ ישראל או ויבוא לארץ ישראל, יש חשש שמה הוא יחלש בשאר קיום תורה ומצוות, לעומת הוא יהיה בחוץ לארץ ויקיים את שאר המצוות, ורק אם מצד שוב ארץ ישראל לא יקיים. עד כמה באמת מצד שוב ארץ ישראל היא קריטית כל כך? אז הדברים הם כדלהלן. קודם כל, התפיסה שלנו היא כזאת. כל דבר שאנחנו עושים, כל מצווה שאנחנו עושים, היא הערך של המצווה היא תלויה, קשורה לשכינה שנמצאת בתוך המצווה הזאת. כל מצווה היא גורמת, גוררת בעקבותיה יותר נוכחות אלוקית במציאות של העולם הזה. אנחנו מקיימים מצוות, הן מחברות אותנו, הן אלה שהן גורמות להשראת שכינה בעולם שלנו. עכשיו, כשיש שכינה, זה היעד שלנו, להשעות שכינה בתחתונים, להשעות שכינה בעולם הזה. עכשיו, באים חז"ל ואומרים לנו שמבחינת מדרגת השכינה, יש הבדל מהותי בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. וארץ ישראל היא ארץ השכינה, היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרת השנה, ולעומת זאת, כשאתה נמצא בין הגויים, אז שם אין שכינה מצויה, שם ההנהגה היא לא הנהגה של עיני השם אלוקיך הבא, זה הנהגת המלאכים, זה הנהגה שהיא לא ישירה מעת הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג דרך השתולשלות של עולמות נמוכים יותר, ו... וזה מה שבעצם הגמרא במסכת כתובות אומרת, משהו מאוד 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 חריף. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, על ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, כל אדר בארץ ישראל לא נקים מי שיש לו אלוה, כל אדר בחוץ לארץ לא נקים מי שאין לו אלוה, שנאמר לתת לכם את ארץ נען להיות לכם אלוקים. שואל את הגמרא, וכל שאין דר בארץ אין לו אלוה, אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. טוב, מסבירים שהדברים החריפים האלה של חז"ל, הם בעצם בנויים, ככה הרמב"ן מסביר על העיקרון הזה, שהקדוש ברוך הוא משגיח בצורה ישירה רק בארץ ישראל, רק בארץ ישראל יש השגחה ישירה, בחוץ לארץ אתה לא מושגח באופן ישיר, אתה מושגח דרך שרי אומות העולם, אז גם כשאתה נמצא באיזשהו מצב של השגחה, השגחה היא מאוד מאוד מועטה, ולא, כן, אין שם הרבה השגחה. או כפי שחז"ל אומרים במקום אחר, שהערך של מצווה כשאתה מקיים בחוץ לארץ הוא ערך של ציונים. מה זאת אומרת ערך של ציונים? מסביר לנו, מסביר ככה קובץ שיעורים באחד מהמקומות, כן, הסבר נפלא, הוא אומר שבכל מצווה ומצווה יש שני דברים שהמצווה הזאת מהירה. יש במצווה את הציווי של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מעצם זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו משהו, ואתה מקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא, אז יש במצווה חיבור לקדוש ברוך הוא מצד זה שמלכות השם מתגלה, אתה מקיים את הצו המלכותי, זה הצד האחד שיש במצווה. אבל המצווה היא לא סתם צו מלכותי, אלא בכל מצווה ומצווה יש גם שהקדוש ברוך הוא כביכול נותן את עצמו במצווה, כלומר משהו מן האור האלוקי נמצא באור הזה של המצווה, משהו יותר עצמי, משהו שאתה בא ואתה אומר שהאור האלוקי הוא מופיע בצורה הזאת שיש בכל מצווה ומצווה חלק מן האור האלוקי, לא רק האור המאוד מאוד כללי הזה שאתה מקיים את צו הקדוש ברוך הוא, אלא גם האור הזה הוא מתגלה בצורה כזאת שהוא בונה את המציאות שהיא המציאות תהפך להיות אלוקית. נאמר שיש בכל מצווה ממצווה יש את הדבר הזה שכביכול העולם הזה הוא מתבטל אל הקדוש ברוך הוא, ויש גם בזה איזשהו דבר מאוד מאוד גדול שהעולם הזה צריך להתבטל אל הקדוש ברוך הוא, ויש בכל מצווה ומצווה לא רק שהעולם הזה מתבטל אל הקדוש ברוך הוא, אלא להפך, המצוות הן חושפות את הקדושה הגדולה שיש בעולם הזה, ושהאור האלוקי נמצא כן, במציאות של העולם הזה. ככה מסביר הקובץ שיעורים את ההבדל שהיה בין תקופת האבות לבין אחרי מתן תורה. בזמן האבות אומר הרמב"ן שהאבות קיימו את התורה כולה. איפה הם קיימו את התורה כולה? קיימו את התורה רק כשהיו בארץ ישראל. יעקב אבינו את העניין הזה של לא לשאת שתי אחיות, כשהוא היה בחוץ לארץ הוא לא קיים. הוא נכנס לארץ ישראל, לא היה ברירה, וצריך שאחת האימהות תיפטר מן העולם, ברגע שלפני שיעקב אבינו מתיישב בארץ ישראל, רחל נפטרת מן העולם, כדי שיעקב אבינו יזכה לקיים את התורה בארץ ישראל. למה? האבות קיימו את התורה רק כשהם היו בארץ ישראל. למה? מאוד מאוד ברור. האבות הרי קיום המצוות על ידי האבות, זה היה קיום הצד של הצד הטבעי של המצווה, הצד זה שהמצווה הרי האבות לא קיבלו תורה, זאת אומרת, האבות לא היו צריכים לקיים את המצוות מצד מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם. אז למה כל קיום המצוות על ידי האבות? כל מה שהאבות קיימו את המצוות זה מצד זה ש... זה צורת השכינה, וזה צורת הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, כן, בצורה הזאת של המצוות. אז איפה המקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה? זה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא בכלל לא מתגלה. בחוץ לארץ המצוות הן רק הצד הזה שאתה מקיים את הציווי האלוקי. רק אתה מקיים את הציווי האלוקי. ברגע שאתה לא נמצא בארץ ישראל, נשאר רק הצד הזה. לעומת זאת, אחרי שניתנה התורה, אז בוודאי עיקר קיום המצוות זה בארץ. כי בארץ יש לך באמת את שתי הבחינות, וזה הייעוד של התורה, עיקר המטרה של התורה, זה להופיע את הקדוש ברוך הוא במציאות של העולם הזה. אבל כשאתה יוצא מן הארץ, נשאר עוד הצד השני של המצווה, שאתה צריך להם את הצו האלוקי. זה הכוונה שבמצוות יש את הצד הזה של הציווי האלוקי. טוב, זה קצת הסברה לנושא הזה של ההבדל בין מצוות בארץ למצוות בחוץ לארץ. כשאנחנו רוצים בעצם, בעצם אנחנו שואלים, כשיש לנו, כשעומדת השאלה הזאת, האם האדם יהיה בחוץ לארץ, קיים את כל המצוות בצורה של ציונים, או יבוא לארץ ישראל ואולי הוא יקיים פחות מצוות, אבל מה שהוא יקיים יהיה בצורה לא של ציונים, אלא בצורה של מצווה באור השלם שלה, זה באמת הייתה השאלה הגדולה, מה להעדיף על מה, ובאמת ההכרעה היא מאוד לא פשוטה. אבל אני רק מסביר את הצד, לבוא ולהגיד את הדבר הזה, זה לא שאנחנו באים ואומרים את הדבר הזה שיש מצווה אחת, שהיא אליה אנחנו נתפלים, ושאר המצוות אנחנו לא מחשבים כנגד מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא המשמעות היא שהתורה, כל העניין הזה של התורה זה להופיע את האור האלוקי, להשרות שכינה, להשרות שכינה. השראת השכינה היא כשהשכינה חלה בעולם הזה. כשנמצאים בחוץ לארץ, כפי שהרב כותב באחד מהמקומות בספר אורות, זה סוג שכינה שהיא שכינה, שכינה ש, כן, כמו שאומר הרב, הקדושה שהיא כנגד הטבע. כשנמצאים בארץ זה הקדושה שבטבע. כשהקדוש ברוך הוא בעצם, כשאנחנו מדברים על זה שיש חשיבות לנושא הזה של ארץ ישראל היום, החשיבות לנושא של ארץ ישראל הוא נובע מזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה שקדושת, שהשכינה תופיע בצורה כזאת של שכינה בארץ, שכינה שיש בה קדושה שבטבע ולא קדושה רק שהיא מעל הטבע. עכשיו אני רוצה, אנחנו רוצים באמת לומר איזושהי נקודה מאוד מאוד בסיסית, יסודית. וזו הנקודה האחרונה בנושא הזה של ארץ ישראל. אני מרגיש שהיום אני לא זורם עוד בדבר הזה, אז אני אעבור עוד מעט לעוד נושא. על, בכל אופן, נקודה אחת אני רוצה באמת להגיד. אנחנו רוצים להסביר. המאמר חז"ל, שחז"ל באים ואומרים, כל שישראל נמצאים בארץ, זה עדיף לדור בארץ, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים. ולא לדור בארץ בעיר שרובה ישראל, לא לדור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. מבחינת היישום של ההוראה הזאת של חז"ל, אנחנו חושבים שבעצם כוונת חז"ל היא בעיקר לתקופה שארץ ישראל נמצאים בארץ ישראל. כלומר, שעם ישראל נמצא בארץ ישראל. כלומר, אנחנו מבינים כך, שעם ישראל צריך להיות איפה שהשכינה נמצאת. עם ישראל הוא תאום של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להיות איפה שהשכינה נמצאת. עכשיו, בדרך כלל, כן, השכינה באה והביאה את עם ישראל אל ארץ ישראל. בא עם ישראל חטא ושכינה גולה. שהשכינה גולה, נהיה איזשהו מצב כזה שארץ ישראל נהיית חרבה, ארץ ישראל מפסיקה להיות ארץ החיים, ואז באמת השכינה נמצאת בחוץ לארץ. כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כל כך דואג לעם ישראל, שגם כשעם ישראל גולה מן הארץ, הקדוש ברוך הוא יוצר סוג שכינה כזאת, שיכול להיות, זה יהיה סוג השכינה של חוץ לארץ. זה נכון, זה סוג שכינה מסוג אחר, זה סוג קדושה מסוג אחר, זה קדושה עם כללים אחרים, עם צורת התנהגות אחרת, וזה מה שאנחנו רוצים באמת ללמוד מדברי הרב. כל הלימוד הקדוש שאנחנו מנסים ללמוד מדברי הרב, זה מה שהרב בא ללמד אותנו. מהי צורת הופעת הקדושה כשנמצאים בגלות, ומהי צורת הופעת הקדושה כשנמצאים בגאולה, שזה שני צורות של קדושה ויש להם כללים אחרים, שמזה בעצם זה אחד הנקודות הבסיסיות שאנחנו רוצים ללמוד מדברי הרב. אבל קודם כל ההנחה הראשונית, הדבר הבסיסי שאנחנו אומרים, עם ישראל צריך להיות איפה שהשכינה נמצאת. איפה השכינה נמצאת? אז בזמן גלות השכינה נמצאת בגלות. אז עם כל זה שבאמת ריאל והרמב"ן התגעגעו לארץ ישראל ורצו לעלות לארץ ישראל, וחלק מגדולי ישראל באמת זכו לעלות לארץ ישראל, הערך של להיות בארץ ישראל כשנמצאים, כשעם ישראל נמצא בזמן גלות, הוא ערך מאוד מאוד מצומצם. כי בסופו של דבר, כיוון שהשכינה נמצאת בגלות, אז אין בארץ ישראל את מדרגת השכינה שיש בזמן הגאולה. הקדוש ברוך הוא שכינתה בגלות הזה כפשוטו, שהשכינה גולה מן הארץ, ואין יכולת באמת לחיות חיים של שכינה בארץ ישראל, ולכן נמצאים בחוץ לארץ. עכשיו, זה שגם כשנמצאים בחוץ לארץ, אומר הרמב״ם שצריך שיהיה איזשהו יהודי בארץ ישראל, שיהיה את הציפייה לגאולה, שיהיה את ההתגעגעות, בסדר, זה מדובר על זה שצריך שיהיה איזשהו אור עתידי, אבל מציאות החיים של עם ישראל, כשהוא בזמן גלות, עם ישראל חי בגלות. בזמן גאולה, מה אנחנו אומרים, מה קורה? בזמן גאולה, הקדוש ברוך הוא בעצם עוזב את הגלות, ומעביר שוב את עצמו, מעביר השכינה שוב, עוזבת את הגלות, ובאה לארץ ישראל. אז במציאות של הגאולה, אם אדם מישראל חס וחלילה, אז קודם כל, זה שהשכינה באה לארץ ישראל, זה אומר שעכשיו זה מאוד מאוד משמעותי, אם אתה נמצא בחוץ לארץ או נמצא בארץ ישראל. עכשיו שאתה נמצא בארץ ישראל, אז באמת, יש את המדרגה של השכינה של ארץ ישראל. בזמן הגלות אין את המדרגה של שכינה בארץ ישראל, רק בזמן הגאולה, שהשכינה היא חוזרת אל ארץ ישראל, אז יש את המדרגה של השכינה של ארץ ישראל. אז קודם כל, זה אומר שאם אנחנו מדברים לומר על המדרגה של המצוות שאנחנו עושים, אז בזמן הגלות, גם אם אתה היית עולה לארץ ישראל, המצוות שהיית עושה בארץ ישראל באיזושהי בחינה, זה היה אותה רמה של מצוות שאתה עושה בחוץ לארץ. לא היה את מדרגת השכינה, השכינה היא תלויה באיזשהו מצב כללי. המצב הכללי הוא זה שקובע איפה השכינה נמצאת. בזמן הגלות, באופן כללי, השכינה נמצאת בגלות. בזמן הגאולה, השכינה נמצאת בארץ ישראל. המשמעות שהשכינה נמצאת בארץ ישראל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עוזב את הגלות ועולה לארץ ישראל. בשיעורים אחרים, אנחנו מרחיבים את העניין הזה להסביר שבעצם הגאולה היא לא מתחילה מהעלייה של עם ישראל. הגאולה, ודווקא גאולת ביתה, זה הפוך ממה שאנשים חושבים. אנשים בדרך כלל חושבים שגאולת החישן הזה בנוי בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא חוזר ואנחנו חוזרים איתו. וגאולת ביתה היא בנויה בצורה כזאת שאנחנו עושים השתדלות אנושית, ואז אולי הקדוש ברוך הוא מחליט להצטרף אלינו. ככה תיארנו גם את במשל הזה, מי שזוכר איך שהחרדים מבינים. אנחנו אומרים בדיוק הפוך. בגאולת החישן הזה בנוי בצורה כזאת שעם ישראל חוזר, ועם עם ישראל חוזר, יחד עם עם ישראל חוזר איתו הקדוש ברוך הוא. בגאולת בעיטה זה בנוי הפוך, שהקדוש ברוך הוא קודם חוזר, אחרי שהקדוש ברוך הוא חוזר, עם ישראל מתחיל להתמגנט לאיפה שהשכינה נמצאת. קודם כל השכינה מחליטה לעזוב את הגלות ולעלות לארץ ישראל. אחרי שהשכינה עולה, אז עם ישראל מתחיל לעלות לאט לאט לראות איפה שהשכינה נמצאת, ולפי זה, ואז עם ישראל בא בעקבות השכינה. ככה אנחנו מבינים שהתהליכים של גאולת בעיטה, אבל זה באמת שיעורים ארוכים שצריכים באמת להסביר על שני סוגי גאולה, גאולת החישנה וגאולת בעיטה. אז הגאולה שאנחנו נמצאים היא גאולה בצורה כזאת שאנחנו אומרים, השכינה עוזבת את הגלות, עולה לארץ ישראל. עכשיו המשמעות היא כזאת, מי שנמצא היום בחוץ לארץ, אז הוא מת, כי גם אפילו שכינה לא נמצאת בגלות. טוב, איך אנחנו רואים, זה מה שהרב ציודה היה נותן שיחות, תנו לי רק לגמור את הטענה, ואחרי כן תשאלו על זה. הרב ציודה היה אומר, הגלות היא, כן, הגלות נהפכה להיות לבית כברות. היה אומר את זה על הנושא הזה של השואה, כן, על השואה הנוראית שהייתה בחוץ לארץ. אז כן, אחד מן השאלות הגדולות זה איך להתבונן לנושא הזה של השואה. אז הטענה של הבית מדרש שלנו היא כזאת, השואה לא קרתה בגלל חטאים. אי אפשר להאמין, אי אפשר לחשוב שממדים כאלה של עונש כזה נוראי, או נשים כאלה נוראים, או כן, איסורים כאלה נוראים שעם ישראל עבר, זה נבע מאיזה חטאים שעם ישראל עשה. לא יכול להיות. עשינו כאלה חטאים נוראים שהיינו צריכים לחטוף כזו שואה, אי אפשר להעלות על הדעת מחשבות כאלה. ככה אנחנו חושבים. כי המערשה, כשהמערשה אומר על אדם שבאים אליו איסורים, כתוב יפשפש במעשיו, לא מצא דלי בביטול תורה, לא מצא איסורים של אהבה. שואל המערשה, מה זה לא מצא? יש בן אדם שהוא יפשפש במעשיו ולא ימצא? מה זה הזאת לא מצא? מסביר המערשה, הכוונה לא מצא, זה שהאדם יש לו צופן פנימי שהוא יודע לזהות האם האיסורים שהוא מקבל לעומת הדברים שהוא מצא זה בפרופורציה או לא, יש איזשהו יחס בין החטא שהאדם עושה לבין העונש שהאדם מקבל, האיסורים שהאדם מקבל. לא מצאנו בכל מה שעם ישראל עשה במשך הגלות כאלה חטאים ענקיים שצריכים לקבל כאלה איסורים נוראיים. את מה? לא, האיסורים האלה לא נובעו, לא נובעים מאיזשהו חטא ספציפי. ככה הרב ציודה מסביר. מה מסביר הרב ציודה? זה הרב ציודה, זה מציאות, זה מציאות שהיא, עם ישראל היה בגלות. עכשיו, אין מה לעשות, עם ישראל צריך לעבור את התהליך הזה מהגלות אל הגאולה. לעקור עם, כן, עם שנמצא בגלות, ולהוביל אותו אל הגאולה, אם זה, אם אפשר בדרך להסביר לאנשים, להביא, אני יודע מה, מתוך רצון לבוא לארץ ישראל, זה היה איזושהי בחינה מאוד מאוד מיוחדת. תן לי לגמור את הטיעון, שנייה. זה היה איזושהי בחינה מיוחדת של איזה נס עם ישראל היה מצליח לצאת מהגלות ללא זעזועים, ללא זה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לחכות עד שעם ישראל יתעורר. אני מחליט לעלות לארץ ישראל. אני מחליט לעזוב את הגלות. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחליט לעזוב את הגלות, אז זה אומר שהנס הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן שמר על עם ישראל, וכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, והנס הזה של כבשה אחת בין 70 זאבים, הנס הזה התבטל. הקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא שם, כי הקדוש ברוך הוא נמצא, השכינה נמצאת בארץ ישראל. ואז ממילא אין שכינה, אין שכינה, ואז קורה התופעות הנוראיות של שואה איומה, גופנית בשלב הראשון, וקורה התופעה האיומה של שואה רוחנית, מה שקורה היום. היום, עם ישראל, 2,000 שנה עם ישראל היה בגלות והחזיק מעמד. אנשים לא השתמדו, לא התבוללו, קהילות בסופו של דבר, עם כל הצרות שהיו, לא היה כילוי עם ישראל או כל מיני דברים כאלה.
פתאום עכשיו אנחנו רואים, הגלות זה מקום שהוא באמת בית כברות לאומי. בית כברות קודם כל היה בית כברות גופני בשואה, ואחרי כן, עכשיו, תקופה של עשרות שנים, שזה בית כברות מהבחינה הרוחנית, שעם ישראל מאבד כל יום, אני יודע, עשו חשבון, כמה אלפי יהודים מתפוללים לעם ישראל. מאיפה זה? למה השתנה הדבר הזה? השתנה הדבר הזה כי כבר אין שכינה בגלות. שכינתה כבר לא בגלותה. השכינה החליטה להיות בארץ ישראל. איך אנחנו רואים שארץ שכינה החליטה להיות בארץ ישראל? ארץ ישראל הייתה ארץ שלא היה אפשר להתחיות ממנה, הייתה ארץ מיטה, והיא נפכה להיות ארץ שנותנת חיים. ארץ שהיא... מה? נכון?
מה אמור לה לעורר אותם לארץ? איזה צד הם היו צריכים לבוא ולחשוב להגיד שהארץ היא מקום של גאולה? הם בכלל נמצאים בגלות, הם להפך, הם מבינים שהשכינה עדיין נמצאת בחוץ לארץ.
אז זה, אנחנו קצת גולשים לאיזשהו נושא שלא רציתי להרחיב אותו, בגדול. אנחנו מבינים שזה בנוי בצורה כזאת, זה נבואת יחזקאל. שקודם גאולת הארץ, אחרי כן גאולת העם. זאת אומרת, כשהגאולה היא באה בדרך של ביתה, כלומר שאין את ה... כוחות העצמיים לעזוב את הגלות ולעלו לארץ ישראל, אז זה בנוי בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני קודם כל אברך את ארץ ישראל, אני אגאל את ארץ ישראל, ואז עם ישראל צריך להתבונן ולהגיד לעצמו, וואו, הנה אנחנו מתחילים לראות שבארץ ישראל יש אפשרות לחיות, אז עם ישראל היה צריך לזהות את הדבר הזה שהשכינה עלתה ברגע שארץ ישראל הפסיקה להיות ארץ של ביצות, והיא התחילה להאיר פנים לעם ישראל, זה היה צריך להיות האות מבחינת עם ישראל לעלות לארץ. בסדר, לא, קשה מאוד לקלוט את האות הזאת. ולכן כתוצאה מזה יש את השואה, כמו שהיום קשה מאוד ליהודי אמריקאי לעלות לארץ ישראל, למרות שהם רואים שהיום ארץ ישראל היא ארץ חיים. זה צריך להיות הסדר. הסדר הוא שארץ ישראל הפכה להיות ארץ חיים, זה הסימן המובהק לזה ששכינה היא שוב חזרה לארץ, וזה האות לעם ישראל, אם השכינה לא נמצאת בחוץ לארץ, זה דבר, זה מקום סכנה שם. צריך להיות מטורף להישאר במקום שהשכינה לא נמצאת, צריך להיות מטורף מבחינה רוחנית לחשוב שיש שם משהו. אתה מניח תפילין, אין שם השכינה בתפילין האלה, מה יש שם? שום דבר. כבר השכינה לא נמצאת בכל מה שאתה עושה שם, אתה יכול לקיים מיליון מצוות, המצוות האלה הם אפס. הם שום דבר, אין בהם את כל, את כל השכינה שבאמת מצווה צריכה לעשות. אתה מגיע לארץ ישראל, יש שכינה. זה האמירה שבעצם אנחנו צריכים להגיד לעצמנו.
איך נאמר, אבל היום אנחנו אומרים שאיפה שישראל נמצאים, שם
השכינה נמצאת. איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, שם השכינה נמצאת.
גם אנחנו אומרים שאתה עכשיו... גבולת הארץ, עדיין הארץ הייתה פחות או יותר אוכלת
יושביה, באופן יחסי. הארץ! ככל שיהודים הגיעו אליה, היא התאימה את עצמה והתחילה לתת מזון ליהודים שהגיעו אליה. זה המבנה של הברכה. עם ישראל חוזר, הארץ נותנת עוד יותר. יבואו עוד יהודים, ימצאו גז. יבואו עוד יהודים, ימצאו נפט. יבואו עוד יהודים, יהיה זה. אל תדאג. אנחנו רואים שזה עובד ככה. ככל שבאים יותר יהודים, בארץ ישראל אנחנו מוצאים יותר ויותר שפע. זה המבנה. כן. ההתערות הדלטטה זה כתגובה לזה שהשכינה החליטה לעלות לארץ, ואז היא לא הביאה אותנו. ההתערות הדלטטה זה שאתה צריך לעשות את המעשים, להתכוונן למה שהשכינה עשתה. זה ההתערות הדלטטה. כן.
איך אפשר להגיד שהעונש עם ישראל עבר בשואה, זה עונש כל כך חמור שאי אפשר לשחרר אותו לשום חטאים.
זה לא עונש.
אבל עם ישראל...
אבל זה לא עונש. זה צירוף. זה איסורים. זה מציאות. זה מה שהרב יהודה אומר. הגלות, כדי לחיות בגלות, אתה צריך זכות, אתה צריך נס. באיזשהו שלב מסוים, הקדוש ברוך הוא החליט, אין כבר את הנס, אז זה מציאות.
אבל זה העונש הכי חמור שיכול להיות, זה להפקיר כבשה בין שפילים וכבשה בין. רק אם אתה מרביס לו, זה עונש, אם אתה מפקיר אותה, זה לא עונש יותר
גדול. לא, 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 הוא צודק. הוא צודק, זה בעיה עוד של הרועה, אתה צודק.
בבית המקדש,
במה?
בית המקדש, לא היה שואה, לא היה השמדה של יהודים בקרנות הדירות.
בחורבן ביתר.
לא יכול להגיד שכן, זה כזה עונשים כאלה עצמים שלא יכול להיות שזה מגלחת היום. זה ודאי שהשואות הגדולות כן היו
בגלל. לא, לא מצאנו, לא מצאנו ב-200 שנה האחרונות איזה שהם חטאים מוגדרים, מיוחדים, שאתה יכול לבוא ולהגיד שזה דורות כאלה שהיו צריכים לחטוף שואה. מי? כפירה? השכלה? בסדר, אז זה באמת שיעור.
משנה, אבל לא משנה.
לא, אבל הרי זה לא עונש על ההשכלה, כי לא המשכילים חטפו את העונש. הצדיק חטפו את העונש. עזוב, בוא. אני מכיר את הטענה החרדית שזה על ההשכלה, מה שהרב שך כתב, אבל על זה לצערנו, על זה לצערנו כתב, איך קוראים לעורך מעריב הקודם? שניצר. כתב מאמר שלצערי הוא אומר כאלה דברים שקשה להגיד כמו שהרב שך אמר.
לא, אין
לי בעיה,
אני
רוצה
להציג את הרב שך, אני רק אומר שזה ודאי כן, נראה לי שזה יונש.
בסדר. אני אמרתי לך מה, איך הרבצו זה, אבל זה באמת לא הנושא העיקרי של זה. אנחנו עוברים, עכשיו, טוב, הנושא הבא שבאמת רציתי לדבר עליו זה הנושא של איך הנושא הזה של הגאולה משפיע על תפיסת התורה שלנו. שזה באמת הדברים הכי שנוגעים לנו, כי אנחנו כן, נמצאים בישיבה ולומדים תורה, אבל בינתיים אני עוזב את הנושא הזה, ובאמת צריך לתת סדרת שיעורים ארוכה על המושג של תורת הגאולה, תורת ארץ ישראל, כן? מה המושג הזה של תורת ארץ ישראל, איך היא יוצרת נפקמינות בצורת הלימוד שלכם, בצורת הלימוד שלכם, איך זה השפיע על הופעת התורה בדורות האחרונים, הנושא הזה של תורת ארץ ישראל, ואיך זה בעזרת השם ימשיך להשפיע המושג הזה של תורת ארץ ישראל, זה נושא ארוך. אני כתבתי לעצמי על הנושא הזה של תורת ארץ ישראל, נגיד לכם כמה סעיפים, אני הגדרתי, א', 11 סעיפים. 11 סעיפים כתבתי, כאילו דברים עקרוניים, על התפיסה הזאת של תורת ארץ ישראל, איך היא מקרינה ומשפיעה. אני רוצה יותר לעבור לנושא שטיפה רמזנו עליו עכשיו, לנושא הזה של זה שאנחנו בזמן גאולה, איך זה, מה זה משנה לנו לגבי נושאים שקשורים לעבודת השם? כן, דיברנו על יצירת מסילת ישרים שהיא מיוחדת לדור הגאולה. דיברנו על כן, על הקודש. טוב, הכל היה תמון בסופו של דבר ב כתיבת מסילת ישרים מיוחדת לדור הגאולה. כן, אז הרב כתב את הדברים, הזכרנו שהרב כתב באיגרת התשובה, איגרת ש"ע-ה, שמי שירצה היום להדריך את הדור בענייני תשובה, ענייני תשובה זה התמודדות איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. ולאור, והוא לא יהיה מודע לאור זריחת הגאולה, הוא לא יוכל לתת הדרכות נכונות בנושא הזה של איך לתת דרכים של תשובה לעם ישראל. כלומר, האמירה פה של הרב היא שהסוג עבודת השם וסוג היסודות של איך להתקרב לקדוש ברוך הוא בדור שלנו הם צריכים לקבל איזה שהם כיוונים אחרים, דרכים אחרות מאשר היה בדורות הקודמים. אז נתחיל קודם כל באיזושהי תפיסה חרדית, אל מול התפיסה הזאת אנחנו נגיד, אני מקווה שהפעם ופעם הבאה נצליח להגיד איזה שהם טענות, איזושהי טענה בסיסית כנגד הדבר הזה, ונראה כמה נצליח לפרט אותה. טוב, אז כיוון שאנחנו עומדים בפתחו של ספר דברים, אז אני רוצה לטעון שאחד מן המחלוקות הגדולות ביותר שיש בין התפיסה החרדית, הייתי אומר, רוב התפיסות החרדיות זה ככה, לבין התפיסה של, של הרב, זה איך להתייחס לספר דברים. מהו ספר דברים? האם ספר דברים הוא ספר של כתחילה, או ספר דברים הוא ספר של דיאבד? כלומר, התפיסה הרדית באה ואומרת, ספר דברים הוא ספר שהוא דיאבד. זאת אומרת, לכתחילה היה ראוי שהתורה תיגמר באמצע ספר במדבר, בפרשת בעלותך, ואי בנסוע אהרון, הולכים לכיוון ארץ ישראל ונכנסים לארץ ישראל. לכתחילה היה טוב אם עם ישראל לא היה נופל בנפילה הזאת של חטא המרגלים. כתוצאה מהנפילה הזאת של חטא המרגלים, כל המדרגה של עם ישראל נפלה, והיה צריך קודם כל להתעכב בכניסה לארץ ישראל, וגם כשנכנסים לארץ ישראל, זה כניסה צולעת. זה כניסה שיכול להיות בהמון המון חששות והמון המון נפילות, שבשביל זה נכתב ספר דברים לנסות לעמוד כטריז בפני הפורענות, שעם ישראל לא ייפול בדברים שעלולה ארץ ישראל להפיל אותו, כי כשנכנסים לארץ ישראל בצורה של אחרי חטא המרגלים, זה כניסה מאוד 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 מסוכנת, ובסופו של דבר מה שקרה זה שאפילו ספר דברים לא הצליח, ובסופו של דבר באמת נחרב את המקדש פעם ראשונה ושנייה, ועד שלא נחזור שוב לתקן את חטא המרגלים ולהיכנס לארץ ישראל בצורה שהיה צריך להיכנס לפני חטא המרגלים, לא נזכה לגאולה. זו התפיסה החרדית, קצת הרחבה של התפיסה הזאת. התפיסה הזאת באה ואומרת, העניין של, של העולם הזה, העניין של עם ישראל, עם ישראל צריך להיות עם שהוא עם רוחני. וכעם רוחני הוא צריך להיות עם שלא מתנהל ולא מתנהג לפי החוקים הטבעיים, הנורמליים של שאר האומות. עם ישראל צריך להיות עם שהוא מרומם, והביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, והדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, צריכה להביא אותו לגובה כזה, שהוא, עם כל זה שהוא נמצא בארץ, הוא לא נהפך להיות עם שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, לא נהפך להיות עם שהחומר מעורר לו המון דמיונות, לא נהפך להיות עם שדומה ללומד מהתרבויות אחרות של הגויים, אלא הוא עם שממשיך את הגובה של מה שהיה לעם ישראל במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן היה את הנוכחות האלוקית כל הזמן, ושהנוכחות האלוקית הזאת הייתה דבר מאוד מאוד חזק, וכפי מידת הנוכחות האלוקית באומה, ככה עם ישראל הוא לא צריך להשתמש בשום כלים של העולם הזה כדי להביא לידי ביטוי את המדרגה שלו. אבל מה? עם ישראל לא הצליח לבטוח מספיק בקדוש ברוך הוא, לא היה מספיק דבוק בתובנה הזאת שאנחנו לא כמו כל העמים. עם ישראל, במקום לסמוך על המילה של הקדוש ברוך הוא שעומדים להיכנס לארץ ישראל, הוא מתחיל למכות באמצעים טבעיים, הוא שולח מרגלים, הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, הוא נופל בזה שהוא מתחיל גם לפחד מהגויים, הוא לא מאמין בייחודיות, בקדושה שיש בו, ואז הוא, כן, זה בעצם מה שהביא את חטא המרגלים, וכתוצאה מזה עם ישראל, גם אחרי כן כשהוא ייכנס לארץ ישראל, הוא לא ייכנס כבר במדרגה העליונה בהנהגת משה רבנו. ברגע שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל לא במדרגת משה רבנו, צרות צרורות עלולות להיות, וזה מה שמפיל את עם ישראל. ואיזה סכנות עלולות להיות? זה ספר דברים, עומד על הסכנות שעלולות להיות בכניסה, במדרגה המאוד מאוד נמוכה של כניסה לארץ ישראל אחרי חטא המרגלים. כן, אז יש לנו ספר שלם שמדבר על הסכנות שעלולות להיות בכניסה לארץ ישראל. הסכנה הראשונה היא איך נגדיר את הסכנות? סיתרתי את הדברים בצורה כזאת של הסכנה הראשונה היא הסכנה הזאת של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הסכנה של עצמאות יתר, איזושהי הרגשה שאתה יכול לבקש מלך, והמלך בשר ודם עלול להרחיק ממך את התחושה שאתה תלוי בקדוש ברוך הוא. כלומר, עם ישראל במדבר יום יום חווה את החוויה הזאת של התלות בקדוש ברוך הוא. יום יום עם ישראל חווה את החוויה הזאת של התלות בקדוש ברוך הוא. כשנכנסים לארץ ישראל, אז עם ישראל מתחיל להתנהג בדרך הטבע. עם ישראל מקבל איזושהי עצמאות, יכולת לנהל את עצמו. היכולת לנהל את עצמו תאמון שמה סכנה עצומה של שכחת השם, של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זו הסכנה הראשונה. נקרא לזה סכנה ראשונה כנגד כתר מלכות. כן, יש כתר מלכות. סכנה השנייה שספר הדברים מצביע עליה זה זה הסכנה הזאת של למידה מתרבות עבודה זרה של של הגויים. כן, למידה מתרבות העבודה זרה של הגויים. מה הבעיה שיכולה להיות בלמידה מהגויים? למה הגויים הם כל כך אנטיתזה לעם ישראל? זה התורה, השכל, התובנה, הציורים הבהירים אל מול האלוקות של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, של להתנהל על פי איזשהו שכל טהור ולא על פי דמיונות כוזבים של עבודה זרה. כן, התפיסה האחדותית מול התפיסה הדמיונית שהעבודה זרה ושהגויים היו מלאים מהתפיסות הפרימיטיביות, הקטנות, הנמוכות, היא ההכרה בגודל ובאחדות האלוקית. זו הסכנה השנייה. נקרא לזה סכנה מול כתר תורה. והסכנה השלישית, היא סכנה של זה שאתה עובד עבודה זרה, זה גם קשור לעבודה זרה וזה גם קשור לכל עוד שאתה מרגיש את הנוכחות האלוקית, ויש מקדש אחד שכולם סביבו, יש משכן אחד שכולם סביבו, ועבודת השם היא נמצאת ב... כן, יש צורה אחת של עבודת השם, עבודת השם, ויש כללים, ויש, בסופו של דבר, כולנו נמצאים במסגרת הזאת סביב המשכן, אז גם הרמה המוסרית שעם ישראל נמצא בה, הוא יכול מאוד מאוד להישמר. כן, אחד מן הכשלים שיש בעבודה זרה, הכשל בעבודה זרה הוא תמיד כשל כפול. הוא גם כשל בזה שהעבודה זרה היא מאוד מנמיכה את החיים, במקום להאמין בזה שיש איזשהו דבר עליון, טהור, מופלא, שאתה יכול לתת לך תוכן לכל החיים, להומם לך את כל החיים, אז העבודה זרה היא מנמיכה את כל השאיפות שלך, היא הופכת אותך לעם מאוד מאוד מוגבל, עם שמאוד, השאיפות שלו מאוד 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 מצומצמות, אבל לא פחות מזה, העבודה זרה, ברגע שאין לך משהו שהוא מרומם, אז אתה לוקח את העבודה זרה ומשתמש בה לסעוב מוסרי, לקלקולים מוסריים. אתה מאבד את, את הרמה המוסרית שלך. אתה בעצם משאבד את כל החיים לצדדים הגסים של החיים. העבודה זרה הופכת אותך לאדם גס, ואדם שהוא גס הוא אדם שמתחיל לחיות את היצרים שלו, מתחיל לחיות את עצמו, מתחיל לחיות את, את הצרכים האישיים שלו, ובסופו של דבר מגיע סעוב תרבותי מאוד מאוד נוראי, שעם ישראל עלול ליפול כתוצאה מהפגישה עם העבודה זרה, ובאיזושהי מידה מהפגישה עם התחליפים לעבודת השם. האדם מחפש ממה להתחיות. אז החיות של האדם היא, כן, החיות של האדם היא בנויה על, מזה שהאדם שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, אז הרוח הזאת, השאיפות האלה, הן מחיות אותו. אבל אדם שהוא מתרחק מן הקשר לאלוקות, אז הוא מחפש את החיות שלו בדברים אחרים. אם לא ימצא את החיות שלו בדברים עליונים, אז הוא יחפש את החיות שלו בשטויות, הוא יחפש את החיות שלו בחומר, הוא יחפש את החיות, שלו בדברים הקטנים. זה הסכנה בעצם של הגדולה שיש בכניסה לארץ. אז אנחנו מגדירים, סכנה ראשונה זה כנגד כתר מלכות, סכנה שנייה כנגד כתר תורה, זאת אומרת, התורה היא נותנת הוראה, היא נותנת איזשהו תובנות, היא בסופו של דבר מבררת לנו את החיים שלא ניפול בחיים הדמיוניים, והנפילה השלישית זה כנגד כתר כהונה. הכהונה היא יוצרת סוג חיים משמעותיים, אבל שהם מבוססים על חיי מוסר וקודש, חיים מתוקנים. וברגע שאין חיים, כן, האדם הוא הרי צמא למשהו שיחיה אותו. אז מה שמחיה את הבן אדם זה או הכהונה, הקדושה מחיה אותו, ואם לא זה מה שמחיה אותו, אז מתחיל לחיות אותו הדברים הנמוכים של החיים, הדברים הגסים של החיים. נטלת את הקדושה מן העולם, המלכת על עצמך את החומר, המלכת על עצמך את הדברים הקטנים, זה כנגד כתר כהונה. כן. איך אני אזכיר, איך נזכור את שלושת היסודות האלה? אני חושב שאולי זה גם אפשר לסדר ככה את הפרשיות, והתחנן עקב ראה, פחות או יותר, לא, הנה, עכשיו יש לכם ספר דברים, תתחילו לבנות את הנאום של משה רבנו בצורה של עקרונות. כן? פרשת ויתחנן היא בעיקר כנגד העניין הזה של ההגשמה עבודה זרה מצד הדמיונות שבה, כן, נגמרת בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, היסוד הזה של, של האחדות, וכנגד התורה. פרשת עקב היא הפרשה שהיא מדברת על זה שההתרחקות מהנוכחות האלוקית יכולה להביא לשכחת השם, כן, לא, כן, עיבוד היראה, עיבוד, ופרשת ראה מדברת על ברגע שאין מרכז רוחני אחד, וכל אחד ואחד הולך ועובד איך שהוא רוצה, אז גם יכול להיות איזשהו מצב כזה של התפוררות לאומית, רוחנית. אז ספר דברים מכיר בזה שעם ישראל שעומד להיכנס לארץ ישראל, המעבר הזה מהמדבר לארץ ישראל הוא מעבר מאוד מאוד מסוכן, שקשה מאוד להחזיק מעמד בגובה של מה שהיה במדבר. במדבר היה המון נוכחות אלוקית, במדבר היה המון נבואה וסנדרין, משה רבנו נמצא כל הזמן זה, ובמדבר יש את המשכן כל הזמן, כן, כל הדברים האלה נמצאים בצורה הכי הכי זמינה, מגיעים אל ארץ ישראל, כל הדבר הזה, העמוד, כל המבנה הזה, הוא צריך להשתנות, צריך להיבנות בצורה אחרת, ויש סכנה מאוד גדולה שכל העסק הזה יתפורר, וזה מה שספר הדברים מתריע. וכשקמה הציונות, אמרו אנשים, הציונות תביא עלינו את אותם אסונות שעליהם מדובר בספר דברים. במקום ההרגשה שאתה תלוי בידו של הקדוש ברוך הוא, הציונות תתחיל לחשוב שהדברים בידה, ומלכות האדם היא תהיה תמורה, היא תהיה במקום מלכות הקדוש ברוך הוא, והציונות תגרום לזה שיפסיקו, לא יהיה את המחויבות ואת ההרגשה התמימה הזאת שאתה תחת הציווי האלוקי. זה הדבר הראשון שפחדו שתגרור הציונות. הדבר השני, הציונות היא תביא אותנו למצב כזה שבמקום שאנחנו עם הספר, עם שמתעסק בתורה, אנחנו נהיה עם שמתעסק ב דברים חומריים. ויהיה נפילה מבחינה מוסרית בצורה מאוד מאוד גדולה. זה החשש השני. זה החשש השלישי בעצם כתוב אצלי. אני אומר את זה לפי הסדר של מה שאני רוצה להזכיר עוד מעט במשנה. הדבר השני שעלול להיות זה כשנמצאים בגלות, אז יש איזשהו סדר, יש קהילות, יהודי מחויב למסגרת הקהילתית של מה שהיינו נמצאים בגלות. והחשש שכשמגיעים לארץ ישראל, כל השינוי, חייבים לשמור על הסדר הישן. הסדר הישן עם המסגרות הישנות, זה הדבר שצריך לשמור אותו. וכל הציונות שהיא באה לחדש איזשהו סדר, עלולה לפרק את המחויבות, לפרק את את המבנה של עם ישראל, ובגלל זה צריך בעצם להתנגד להופעת הציונות. מה? כלומר, אתה אומר, אתה כתשובה לכל החששות האלה, אתה אומר, צאו ודקו מה קרה לקהילות שנשארו בגלות. כן? שהציונות בסופו של דבר הצילה. אבל זה רק אחרי 50 שנה אתה יכול לומר את זה. כשבאה הציונות לעולם, אז באה הכפירה לעולם, באה ההתעסקות בחומר בעולם, באה אי המחויבות לישן, כל הדברים האלה שהם דיברו, הם צדקו. זה הגיע לעולם. הציונות פרקה את מה שהיה עם ישראל. תסתכל על זה איך שתסתכל מכל הבחינות, הופעת התנועה הציונית הביאה לחששות הגדולים האלה של מה שאנחנו, באמת המעבר הזה ממדבר לארץ ישראל מביא את החששות הגדולים האלה. ומבחינתם כל מהלך של חזרה לארץ ישראל, לא במדרגה של דור המדבר, לא במדרגה של לפני חטא המרגלים, כל חזרה לארץ ישראל, לא שהקדוש ברוך הוא בראש מחננו ואנחנו פותחים בקדוש ברוך הוא ועושה לנו נסים ונפלאות, נידון לכישלון. הם יחזרו לארץ ישראל, אבל הם ייפלו, יתבוססו, לא יצליחו להקים מדינה יהודית, לא יצליחו להקים מדינה מוסרית. כל הכשלים של הביאה לארץ ישראל בטרם זמנה, זה מה שעלול להיות בכניסה הזאת לארץ ישראל, זה מה שהיו כאלה שהתנגדו לעלייה בצורה האנושית הזאת. למה? בגלל שהיא תביא את כל הכשלים שעלולה כניסה שלא במדרגה. זה שעם ישראל אין לו את הסבלנות להיכנס לארץ, כשהקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל הארץ בניסים ונפלאות, זה עוד פעם לבוא לארץ ישראל במדרגה נמוכה, במדרגה של חטא מרגלים, במדרגה מאוד 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 נמוכה, וזה נידון לכישלון. ותסתכלו, תראו איזה כישלון זה המדינה הזאת בכל הדברים האלה. ומה? והקדוש ברוך הוא, בכל אופן, מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא, בדרך שאדם רוצה ללך, במוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא, אחרי הכל, לא שולל את הבחירה האנושית, אבל הקדוש ברוך הוא גם בזה יודע לטפל. הקדוש ברוך הוא יביא את יום השם, הוא יטפל בכל המורדים, יטפל בכל הרשעים, ויברר בסופו של דבר, כולם ילכו ויתאמנו במערות צורים, ויפחדו מידר השם ומפחד גאונו, וזה, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יודע לטפל בבחירה האנושית הקלוקלת. אבל כל העסק נבנה בצורה עקומה, כל העסק נבנה בצורה רקובה. ולצערנו אומרים אותם, אותה תפיסה, זה שכבר חז"ל עמדו על זה שזה יהיה ככה. המשנה במסכת סוטה, היא מתארת את הנפילות הנוראיות שעלולות להיות אם עם ישראל לא יישאר בגאולה, לא יישאר בגלות. וזה המשנה במסכת סוטה, שמתארת דור שיש בו נפילה אחרי נפילה. כן, במשנה הזאת במסכת סוטה יש שם תיאור של מה שיהיה בעקבת הדמשיכה, וניתן לומר יש שם שלוש נפילות. נפילה ראשונה, איפה זה? נו, איפה המשנה? או, הכפירה! בעקבות משיחה, דבר ראשון, חוצפה יסגי. יוקר יאמיר, רפן ניתן פריאן, לא מסביר לכם. המלכות תעבר למינות ואין תוכחה.
זאת אומרת, כפירה, מה זה מינות? מינות זה כפירה בציווי האלוקי. כפירה בקדוש ברוך הוא. כפירה הראשונה היא כפירה במלכות השם. אחריהן הנפילה השנייה, בית ועד יהיה לזנות. נחבא לי. לא, בדיוק נחבא לי ים. אבל כבר נחבא גם הזמן. בסדר? בית ועד יהיה לזנות. הגליל יחרב, הגבלן ישום אנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. זה כפירה, זה שבירה איך קוראים לזה? אבל זה קצת אני, זה יהיה קשור לשיעור הבא. זה כפירה איך קוראים לזה? ברח לי איזה מילה. לא, בלאומיות, באחדות. הרי מה מתואר פה? מתואר פה שיכפרו בקדוש ברוך הוא, לא יהיה סולידריות לאומית, זה בעצם מה שכתוב, אנשי גבול יסובבו מעיר לעיר, לא יכוננו, לא דואגים לגבולות, זה, והנפילה השלישית היא שלא רק שלא יצא מזה טוב בגלל שלא יצליחו בסופו של דבר לבנות איזושהי קהילה תומכת אחת בשנייה, אלא שהדברים הכי נוראים מבחינה מוסרית, החומר הוא כל כך יגבר עד כדי כך שיהיה השחתה מוסרית. שהשחתה המוסרית זה מה שמתואר בסוף המשנה שמה, ירחת עם אסו, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל עד, בת קמה באימה, חלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כבני הכלב, ואין, ועל מי יש לנו להישען? רק שיבוא יום השם, על אבינו שבשמיים, ויצרף את הפושעים, ויסיר את הרשעה מן העולם, וככה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אז קצת יותר מדי הסברנו את השיטה החרדית. אנחנו שיעור הבא נסביר מה התגובה של הרב לכל הטענה הנוראית הזאת, הקשה הזאת.